רמב"ם פותח הלכות תעניות. מצוות עשה מן התורה לזור כל הריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצור לכם, כל בצורת, דבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. דבר זה מדכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליהם ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשה מרעים הוא רע להם, כך כתוב אבנותיכם מיתו וגומר, וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה במנהג העולם נראה לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם ממי וקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קר. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, הוסיף לכם חמת אותו. דברים אמורים כאן בבית תעניות שמתעוררות בעקבות צעה מסוימת, צעה עכשווית נוכחית. בתעניות הרבה ממשיך ומדברי ספיר לתעלוק הצעה שתבוא על הציבור, להיות אין חלק ממערך של תגובה על צרה. ככה כותרת ללכות תעניות ברמב"ם, מצוות עשייה אחת, ולצעוק לפני השם בחולי צרה גדולו שתבוא על הציבור. אבל במידה הם תקפים לדעת רמב"ם ודאי גם לגבי אותן תעניות שאינן תוקנות או נגזרות בגין צרה מאיימת על הציבור, אלה שמתייחסות לעבר. יש שם ימים, כך פותח רמב"ם בפרקי, שכל ישראל מתענים מפני הצרות שיראו בהן, אבל הוא מוסיף שזה לא רק מבחינת תזכורת לגבי העבר, אלא שגם כאן יש אותה מגמה של תשובה שהוא הזכיר את פרקיו, כדי לעורר הלבבות לפתוח תחי התשובה. ויש זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבונם. אז הוא מונה את בעת התעניות. לדעת הרמב״ם, מסר המרכזי של תעניות הוא הפקת לקחים, ראייה מסוימת של המציאות העכשווית או ההיסטורית. כל שאדם רואה מבין מה היה הקשר הסיבתי בין התנהגות מסוימת לבין פורענות שבאה בעקבותיה, שהדבר הזה יש בו כדי לעורר הלבבות, להביא להרהורי תשובה ומהרהורים לתשובה בפועל. יסוד המחשבתי כאן, כמובן הדברים שרמב"ם בפרק א' משמיע מנגע לפרשה בחוקותיי, פרשת התוכחה. כלומר, ראיית קשר הדוק הוא יסוד כל פרשת התוכחה. בין אם בחוקותיי לא תלכו, לבין כל אותה פורענות איומה ונוראה שמתוארת בחוקותיי בניסוח אחד, ובניסוח עוד יותר מקיף בפרשה בכתבו. אומנם כך, אגב שהנקודה הזאת עוברת כחוט השני דרך פרשיות התורה בתורה, דרך דברי נביאים ודרך התבטאויות אומנם מפוזרות יותר של חז"ל בנושאים מקבילים. הנקודה הזאת היא מיסודות האמונה. ואף לפי כן מתחייבת ומתבקשת זהירות מסוימת ככל שבאים לתרגם או ליישם את הדברים, את הקו המחשבתי הזה לגבי מציאות עכשווית, ככל שבאים לתת פרשנות מדויקת למאורעות ולמה שנדמה שעומד מאחוריהן. אין נאמרים משום פרענות הפרט על אחת כמה וכמה כל נגיע לפרענות הכלל. לפני שנים אחדות רק הנסון בארץ רכבת עם אוטובוס כמה ילדים התנגש ברכבת ועולנו 22 ילדים מאזור פתח תקווה נספו. בעוד אותו אירוע התבטא מי שהתבטא הסון הזה יראה מפני שפתח תקווה אין מספיק שמירת שבת, מפרצות שנפרצו בחומת השבת. גרמו בשעתם בציבור הרחב לסלידה, לרתיעה, אדם מסוימת אפילו שזעזוע. והזעזוע הזה היה כל כולו מוצדק. הוא מוצדק מכמה סיבות, וחלקן מוסריות במהותן ובחלקן נרצה דתיות מחשבתיות. שם מוסרי כלום אדם מצדיק דינו של חברו, והאם העובדה שאומנם מחשבתית אנחנו רואים אמונה בהשגחה ובקשר מסוים בין זיקה לעולם של תורה ומצוות לבין מה שמתרחש בכנסת ישראל, האם זה נותן לכל אדם את הזכות לבוא ולקבוע שאירוע אחד יראה בגלל משהו אחר, מתוך כך כאמור כאילו להצדיק את הדין בניתו. צורת דיבור כזו מוכרת לנו. ישנו ספר שלם שבו כמה חברים וידידים מרבים בדיבורים מן הסוג הזה. וחזר יש שיפוט מאוד מאוד ברור לגבי קביעת אמרות כאלה. מה אמרת בו מציע? אם היו ייסורים בעין עליו, אם היו חלאים בעין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שמול חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך, תקפתך ותום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי עבד. מי שמדבר ככה עובר על איסור שענת דברים, איסור שחזל ראו אותו כחמור ביותר. ואין פשר הדבר שבהכרח חבריו של איוב טעו, אולי צדקו, אבל גם אם צדקו לא הוענקה להם הזכות, לא המוסרית ולא ההלכתית, לבוא להטיף לו בדרך הזאת. וכן יש רתיעה מוסרית מעצם העובדה, ואני אומר מוסרית והלכתית כאחת, מעצם העובדה שישנה התבטאות כזאת, מתאפרים את בניו, לא יראתך כסלתך. שנית, ישנה גם רתיעה מוסרית מסוימת, לא מעצם העובדה שהדברים נאמרים, אלא מתוכן הדבר. מקביעת היחס והפרופורציות בין טרגדיה מסוימת לבין אווירה שעומדת כביכול מאחוריה. הרתיעה המוסרית כאן היא משתי בחינות. א', מפני שהרבה מאוד מקרים מרגישים מבחינה מוסרית שאין התאמה ואין הקבלה, לפחות לפי אמות מידה שלפיה אנחנו רגילים לשפוט ולחשוב ולהרגיש, בין העבירה לבין העוד. ושגם אם נכון שאתה פרצה מסוימת, שבכל זאת הדבר הזה איננו מחייב, איננו מצדיק תגובה שנראית חמורה כהנה וכהנה. ושנית, והיה שעוד חמורה שבעתי כלשון הגמרא, טוב יחוד וזיגוד מנגי. אדם אחד חוטא, אדם אחר סובל. גם אם נניח לרגע שעל מה שמתרחש באתר מסוים מגיע עונש חמור, אבל מי מגיע עונש? יש כאן כאמור מצד אחד רתיעה מוסרית ברורה, אבל יש כאן כאמור רתיעה דתית. דעתי מתפצלת לשניים, אחת הנוגעת בעצם עובדה שדברים נאמרים והשנייה למה שבעצם נאמר. אם הרתיעה המוסרית על עצם האמירה נוגעת עובדה שאדם בא ומתוך עליונות רוחנית ומוסרית מדומה בא להטיף ולהסביר לאחרים על מה ולמה הם לוקים ונענשים, יש כאן עם כפייה שביסודה ובשור על אדם לחברו, כאן בעצם העובדה על הקביעה שאין את אחרי ההשגחה וכאן את הכל של הקדוש ברוך הוא, וכך הוא נווה את עניינים, וכך אתה מסביר וקורא את המפה. בדבר הזה יש בחינת יומרה וחוצפה כלפי שמיא. אדם מתייצב וקובע, זה הפירוש המוסמך לתרחיש פלוני או אלמוני. ואם הדוגמה בולטת לפן המוסרי היא חברי איוב, ושכאן כאן היה לחז"ל מודל מי הוא זה שמתיימר מסברה וכוח עצמו לבוא להסביר על פרטי פרטים את דרכי ההשגחה. על בלעם אומרים חז"ל, התרברק, יודע דעת עליון. מה במה בסנהדרין? יודע דעת עליון? השתדעת בהם תורה וכיודע. דעת עליון אבי יודע. מי שלא מסוגל לדעת איזה פור ייפול והיום למחרת, מישור חברתי, כלכלי, פוליטי, מדיני, מאיכן הוא יצליח לגמור את החודש או לסדר את תקציבה, דעת עליון וכיוד. יש כאן רתיעה כאמור דתית ובעצם אמירת הדברים היומרנות, אבל לא פחות כאן הדברים כולם מתקשרים עם הסלידה המוסרית שהזכרתי לפני כן לגבי תוכן הדברים. אנחנו אמונים על תפיסה ברורה וחד משמעית שאברהם אבינו קבע אותה, וכנסת ישראל אומץ דרכה לא זזה ממנה כי לא נימה, והיא לגבי צדק, יושר, אמת, אמונה, מכלול המוסר בהתגלמותו המלאה כפן של קיומו ומציאותו של קודשו בריאו. זה מה שהסתתם אחרי שאלת אברהם אבינו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. וכך כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו מציג ומתאר את עצמו. תהיל אמונה ואין עבר, צדיק וישר. אמונה הזאת היא כמובן התשתית שעליה כל הדיונים שנמצאים עם בתנ"ך ועם בחז"ל ועם מעבר לזה להבדיל, לגבי שאלה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, היחס שבין השגחה להיסטוריה, הכל מבוסס, כל הבעייתיות שבנקודה הזאת, הכל מבוסס על הנחה אחת, השופט כל הארץ יעשה משפט, על צדק ומשפט בכל כיסאיך. ובמידה ואדם בא ומייחס דברים לקודשא בריך הוא, שלפי כל אמת מידה מוסרית, הלכתית, במישור המעשי לא ניתן יהיה להמליץ עליהם, יש כאן כביכול פגיעה במלכות שמיים, באמונה, בכל אמונה ועיניו על צדיק וישר הוא, בצדק ומשפט מכון כיסאיך, וקביעה שלא עובדים. הדבר הזה הוא כמובן חמור ביותר. וכן אותו זעזוע שהזכרתי לפני כן היה בהחלט במקומו, לא רק מוצדק אלא מתבקש ומתחייב. אומנם נכון, עצם היסוד שציינתי לפני כן ברמב"ם, שיש קשר ושאדם וציבור על אחת כמה וכמה חייבים לפשפש ולמשמש במעשיהם, לא רוצה מתוך הנחה אשר מנהג העולם נקרא נקראת, צרה זו נקרא נקראת והעולם נראה לנו. החובה הזו כחלק מחובת תשובה ודאי קיימת, אבל יש הבדל עצום בין זה לבין קביעה מדויקת שכך היחס בין אירוע פלוני ופורענות אלמונית. לחוש ודאי שחייבים, להתעורר, לבדוק, לערוך חשבון בית, חשבון נפש, בדק בית, ודאי שחייב. אבל זה מבחינת חשבון נפש שאדם עורך כלפי עצמו, וחשבון נפש שאיננו מלווה באותה קריאה יומרנית, אלא אדם בא ואומר, מי יודע, אולי גם על הספק הזה גם כמתעורר לתשובה. לא נכון, בחז"ל, בנביאים, אנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות בטויות לפני מה יראה כך וכך וכך וכך. כאן יש נקודות אחדות שצריך להביא אותן בחשבון. א', מי אנחנו, מה אנחנו? כשאנחנו נבוא, נתיימר, נדבר בסגנונם של חז"ל, במעמדם של נביאים, לגבי פרשנות של אירועים היסטוריים או תהליכים חברתיים. שנית, צריך להבין גם כי מה פשר התבטאויות מן הסוג הזה בחז"ל. אעשה לה שתי דוגמאות מכאן. מה בנדרים, ל"ב, יש שם כמה דעות, מה יש שורש גלות מצרים. אמר בבום רב אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו נשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה הנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו. ושמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במדע כי עיר השם. ורב יוחנן אמר שהפריש כלומר מנע בני אדם לגייס את כפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש וחוש כך לך, וירק את חניכיו ילידי ביתו. אז מי שמלא על דעתו שחז"ל חשבו שכל פעם שאדם מפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא שיש עבדה כי ירשנה, אז דורי דורות אמורים להיענש בשיבוד מצרים, שמגישו ששכר ועונש, אז עונש המתאים למי שעושה גם למדי חכמים זה כל הבן הילוד היורת השליחו. כך חשבו, ושאר שאלה אחרת מקבילה במישור הפרט, מה בשבת למד ב' למד ג', יש שם דף וחצי שעוסק רק המשנה הוגים עבירות נשים יותר בשעת לדתן, התייחסות בין פורענות לחטא בין היתר. ככה לדוגמה, תני רבי שמע בן אלעזר אומר, בעבור שני דברים עמי הארצות מתים, על שקוראים לארון הקודש ארנו, כל מה ארון הקודש הוא לארון, אם מדובר באיזה ארון כלי, ועל שקוראים לבית הכנסת בית עם. של עוד פעם, מי שחושב שרבי שמואל בן אלעזר סבר שזה עונש המתאים מפני שאדם משתמש באיזשהו כינוי כלפי דברים שבקדושה, זה אבסורד. ברור שלא זאת הכוונה, ושלא מדובר כאן ביחס פרופורציונלי, שזה העונש שמגיע לעבירה הזאת, אלא במישור הרבה יותר רחב, על איזה מידה של הקבלה והתאמה, איזושהי שרשרת סיבתית ארוכה, דבר אחד גורם לדבר אחר, כתוצאה מכך, בסופו של דבר זה מה שנשאר. אבל לדבר על איזה זיקה ישירה, לא יעלה על הדעת. ובכן, אם כבר בא אדם לדבר בצורה כזו, אז צריך להיות ברור על איזה סוג סיבתיות מדובר. ברור לא הסיבתיות הישירה של גורם אחד שמביא לדבר לתופעה מסוימת של סיבה ומסובה, אלא באיזו השפעה כללית שבסופו של דבר איך שהיא מובילה לכיוון מסוים. כלפי דעת דברים אמורים, יום עשרה בטבת, יום שאומנם מבחינה מעשית לא נקשר או הצליח להיקשר בנושא, עולה ובכן יום שנקבע על ידי רבנות יום קדיש כללי מעין יום זיכרון לשואה. היה להם מקום להתייחס לנושא הזה בכל מקרה, אבל במיוחד צריך לעלות כמה דברים בנידון, מפה דברים שצוטטו סביב לזה כמה איזושהי שעה ציבורית משמו של ראש שיבת פנוביץ'. אני לא בא כאן להתייחס את הדברים כשלעצמם, לא קראתי את כל הדברים, ואני גם מבין היטב שחלק מן התגובות באו מאנשים שלא הבינו את המסגרת, את האווירה ואת המטרה שבתוכה הדברים נאמרו. אנשים שלא מבינים שמה שרשך אומר את השיחה בישיבה, הוא אומר לא כתיאולוג, לא כפילוסוף, אלא מי שרוצה לדבן את הציבור למטרות חיוביות. אז לא להתפרמס עם עצם הדברים אני בא, אבל היות והנושא הזה קצת התעורר בציבור, אני מרגיש צורך להתייחס אליו. שמעתי לפני כן, עמוק בתודעתנו ואמונתנו, אותו יסוד של רמב"ם בהלכות תעניות, אותו יסוד שהשכם והערב נביאים זעקו וצעקו אותו, הקשר הישיר בין התנהגותה של כנסת ישראל, ואני לא רק אל המישור הציבורי, לבין מה שפוקד אותה. זה מסר מרכזי של התנ"ך כולו. אבל כמובן שהנקודה הזאת בתור נקודה כללית, חלק משורש אמונתנו והשקפתנו, הנקודה הזאת איננה לא מחייבת וגם לא מאפשרת את התרגום למישור הספציפי המעשי ליישום היסוד הזה כדי להסביר למה דבר מסוים אירה. זה נכון לגבי תהליכים היסטוריים בכלל, דברים שמידה של ענווה וצניעות יפה לו, אבל אחת כמה וכמה אם מדובר שאירוע היום נורא מעבר לכל יכולת להקיף ולתפוס ולהבין ולנתח, כאותה שואה איומה שפקדה את כנסת ישראל בדור הזה במאה הזה. אם לגבי אירוע ספציפי פרטי יש מקום לזהירות לגבי התבטאות של הקשר שמפני חטאינו, ואם כך במישור הלאומי, על אחת כמה וכמה לגבי אירוע כזה, זה לא אירוע, זה תקופה שמידת החומרה והממדים היא כזו שזה מדהים מעבר לכל יכולת לתפוס אולי. ודאי אנחנו כמאמינים בני מאמינים בשום פנים ואופן לא יכולים לשלול אפריורית את הזיקה שבין הפורענות, אם כי דת מוסיימת נדמה שכבר אין עבירה או מכלול של עבירות שיכול להצדיק פורענות כזו ולחייב אותה, אבל אפריורית ודאי לפי דל השגתנו והבנתנו ודאי שאין ביכולתנו לבוא ולשלול אפריורית קשר בין תהליכי חילון וכו' שעברו הכנסת ישראל לבין אותה שואה. אבל עובדה שאנחנו לא מסוגלים לשלול אפריורית איננה אומרת שאנחנו מסוגלים או צריכים לחייב ולומר שאומנם כך. וזה על בגלל אותן סיבות ראשית מוסריות שעליתי לפניכם, סיבות שנכונות גם כשמדובר על טרגדיה אישית שפגד לאדם כאיוב בשעתו, ועל אחת כמה וכמה בממדים שבשום פנים ואופן לא מסוגלים בכלל לתפוס אותם אם מדובר בטרגדיה כזו שפקדה את כנסת ישראל כולה. מי אנחנו, מי שלא נהיה, שנבוא ונציין לגבי ציבור כזה 10 פעמים כי יוצא מצרים כל הרמון קדושים מחסידי עליון שנבוא ונאמר בגלל זה מי מסוגל לבוא להצדיק את הדין מרגיע לאירוע כזה? אפשר להצדיק את הדין במובן של אמונה וכן אמונה ואין עוול, ואם זה נעשה כנראה, אבל בואו להצביע על קשר מסוים, על זיקה. יכול להיות ציבור כיום לא מספיק ער למשמעות של עבירה, כובד המשקל שניתן לתת לתופעות שליליות בעולם של שמירה או שאי שמירה תורה ומצוות. אבל אדם בעל רגישות גם דתית וגם מוסרית, אדם מתקשה לתפוס מה כבר יכול להיות שבגין זה כעונש במובן הפשוט הסיבתי תבוא טרגדיה, מכה כל כך טוב. וודאי שאין ילוד אישה שמסוגל להבין כאן כיצד טוב יוחד וזיגוד מנגית, כיצד דווקא אותם חלקים במזרח אירופה שדבקותם בעולם של תורה ומצוות אחרי כל התהליכים שפקדו אותה את עדיין יותר מושרשת ויותר אמיתית ויותר מעקיפה מאשר נניח במערב אירופה, דווקא היא שספגה את המלומה הכבדה ביותר. וללא כל קשר עם השאלה הדתית, העדה הזו, העדה אחרת, הציבור הזה, הציבור האחר, יש מי שמסוגל בכלל להסביר כיצד ילדים קטנים הלכו לעולמם במשרפות בגלל תהליכים כלליים שלא שמרו שבת מספיק באיזה מקום. המישור של עונש פשוט כמשמו פשוט לא מסוגל, לא מסוגלים ולא רוצים. לאחת כמה וכמה שאדם לא יכול לעלות על דל שפתיו לראות באותם רשעים ארורים ימח שמם וזכרם יהיו דיראון וכל בשר, לראות בהם כביכול שלוחים, שלוחי דרחמן. אמנם יש מימד מסוים והוא מופיע בתנ"ך של שימוש של גוי הקדוש ברוך הוא בגורמים מסוימים שלילים במהותה. או ישור שבט אפי ומטהו ואדם זעמי, אומר ישעיהו הנביא, אבל כל נימה מוסרית ודתית בתוכנו מרגישה שיש הבדל בכל זאת בין אשור לבין היטלר ימח שמו, ושישנם כלים, ישנם מטות כאלה שבשום פנים ואופן לא ניתן לקוד שביך ולא יעזר בה, ושיהיה אפשר לדבר בצורה כזו. מה שכן ניתן לומר בצורה הרבה יותר מודנת ומתונה זה משהו אחר. לכמה שנים שם רעיון הרב רבי אהוד זכרונו לברכה שאפו הקים שרה בשעתו, אבל בכיוון קצת שונה. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנח אלוהי נכר הארץ אשוב השמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי איתו, וחרה פיו ביום ההוא, ועזבתי והסתרתי פני מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא כי אין אלוהי בקרבי, מצאו נראות האלה, ואנוכי אסתה אסתיר פני ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, כי פני אל אלוהים אחרים. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדת בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעיד בבני ישראל. הוא הסביר בשעתו, שאל, מה כל הפרשה הזאת כעת? הייתה גם פרשה של תוכחה ארוכה. כתבות 98 קללות, לא מספיק. עוד פרשה. הוא אמר אז, שכאן מדובר במימד אחר לגמרי. עכשיו כי תבואו מתייחסת לעבירות למיניהן, למרדים ופשעים וחטאים ועוונות, במסגרת מערכת יחסים שמכנסת ישראל לקודש הבריך. על זה בא מה שכל נאמר לפני כן. אז יש חוטאים ויש תגובה על החטא במסגרת אותם יחסים. אבל כאן אומר מדובר משהו אחר לגמרי. מדובר על נטישה. זרקו את הגט לקדוש ברוך הוא והולכים. על זה הוא אמר, יש תגובה שונה. תגובה שבאנוכי אסתר אסתר פנים. אסתר פנים איננו בבחינת ענישה מתמדת, נותנים מכות וסתירות. אסתר פנים זה התעלמות, היעדרות. אותה תהליך החילון שקל אותו יהדות בדיוק בצו המודרני, זה שייך לאותה פרשה. וזנה אחר אין אחר הארץ, צורקו את הגט הקדוש ברוך הוא, והתגובה אם כך יסתר פנים. פרטי הדברים אני לא זוכר, אבל אני יכול להסביר היטב מה הייתה הכוונה. אנחנו באים לדון בקיומה של כנסת ישראל. הקיום הזה הוא במהותו אבסורדי. הוא נוגד את כל הסיבתיות, נוגד את כל כללי ההיסטוריה, הוא יחיד במינו. ככל שעניינים מתנהלים בדרך הטבע, אין לאומה הזאת קיום של ממש. וזה התכוונו חזל כשאמרו אין מזל לישראל. לנקודה הזאת מתייחס הרמב"ן השכם והערב לאורך פירושו על התורה. לכל אומה אומר הרמב"ן יש איזה מזל, יש כללים, יש גורמים, שר. וכאן כי חלק אשר אמור יעקב חבר נחלתו. הכללים הרגילים, סיבתיות טבעית והיסטורית, מה שבתפיסתנו מקביל למזל שחזל דיברו עליו, הדבר הזה איננו תופס כלפי כנסת ישראל. ושלו כנסת ישראל אתה מתקיימת לפי מזלות וחוקיות היסטורית, מזמן אתה נלמד מן הפה. מעצמות גדולות כהנה וכהנה ממנה מזמן הלכו לעולמן, היכן השיעור הקלאסי? אז מה מקיים אותה? כי חלק השם עמו יעקב חבר נחלתו. השגחה מיוחדת, הזיקה בלעדית, אותו קשר אמיץ, אותה ברית אבות, שהברית הזאת גם עם זכות אבות תמה, אומרים לטוס מברכות, ברית אבות לא תמה. הברית הזאת היא שמאפשרת יומה של כנסת ישראל בניגוד לכל חוקים, בניגוד לכל סיבתיות, בניגוד לכל היגיון. וממילא שאם חולילה הזיקה הזיחודית הזאת, תשומת הלב המיידית והבלעדית, לסיבתיות, ובנסיבות כאלה אין לו חס ושלום זכות קיום ואפשרות קיום. כשהגמרא ביומא ברת על הקהל הגדול גיבור והנורא, שהיו כמה נביאים שבאו ושאלו היה גבורותיו, היה גדולותיו, היה נורותיו, בסוף אומרים חז"ל שבאו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה ואמרו אדרבה, זוהי גבורתו שכובש את יצרו שדרך אפיים לרשעים, ואלו אינו ראותיו שילמולי מראש לקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? זה לא רק עניין של מורה כלפי אומות העולם, אלא זה הכוח שמאפשר את קיומה של כנסת ישראל בניגוד לכל היגיון ולכל חוקים. ומאלה אתם מבינים בעצמך, כדי שמטוס יתרסק אין צורך לשגר לעברו טיל, די לשתק את המנוע. אם חס וחלילה מגיעה התקופה של הסתר פנים, שהזיקה הייחודית הזאת משותקת למחצן אישי של הרביעה, אז אין צורך בצעדי ענישה ואין צורך להשתמש בזידים ארורים כשלוחים, אלא ממילא הטבע וההיסטוריה והחוקיות והסיבתיות אין עושים את שלהם, וממילא מה המשבר, מה הובר, הובר בשום. עם כל הערכה והערצה, אני גם את זה לא מוכן לומר. אבל אם כבר מחשור בכיוון כזה, בכיוון שבפני חתנו לרבי השואה, ברור שזה הניסוח היחיד שניתן לראות על הדעת, ואומר לא ענישה ישירה אלא ענישה עקיפה בעקבות הסתר פנים, לא מעבר לזה. אבל כאמור אני כשל עצמי גם את זה לא מוכן לומר. גם מבחינה מוסרית, ואני חוזר גם מבחינה דתית, עדיפה כהנה וכהנה השתיקה שמתעלמת מהמאמץ הזה להסביר את השואה. היה מי שאמר בשעתו, נשאר האם הוא חושב שאי פעם ימצא הסבר, והוא אמר מקווה שלא. גם לא לחשוב בכיוון הזה, כדי שאדם חושב שהתשובה לא יהיה להיות כל כך איומה שלא יהיה בלתי אפשרי לחיות איתה. ברור שבדור הזה עדיין בצל אותם אירועים איומים ונוראים, גם ההלם המוסרי וגם הענבה של יראת שמי, אלה מחייבים שתיקה. ואם בכל זאת אדם בא ושואל הייתכן וכיצד והיכן הייתה אז השכינה והיכן היה הקדוש ברוך הוא, ציטטתי בהזדמנות קודמת ואני חוזר על זה, תשובה נכונה דעתי היחידה, שאחרי שרב לוי רוחמן זיכרונו לברכה כתב, עבר את השואה וכתב עליה פעם הייתה איזו מסיבה, הייתה שבאיזו חכמולוגית ושאלה אותה, נו רחמן אמר איפה הקדוש ברוך הוא בזמן השואה, תשובתו הייתה ישירה ומעמיקה, נשאל ביידיש וענה ביידיש, אז גבר מיטונס היה יחד איתה, ובווריאציה זו או אחרת התשובה הזו שמתבססת על מסורת ארוכה של תפיסה ששכינתם בגלותה היא התשובה הדתית האמיתית המושרשת ביותר, עולה כהנה וכהנה על תשובות שבמקום כביכול לדבר כאן על מלך הסובה רעתים, על השכינה כאילו כבולה, לדבר במקום זה כל אותה תקופה איומה כמין מבצע טיהור שבו הקדוש ברוך הוא נוטל יד פעילה. אז ברוך אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן, ואני חוזר ומדגיש את זה, לשלול אפריורית את הסבר מקדי חטאים. מי אנחנו, מה אנחנו, שאנחנו נדע את חשבונות ההשגחה, על מה מגיע הדבר כזה, הדבר אחר. אפס קוצי הוא לא מסוגלים להבין. אבל אם לא מסוגלים להבין, שנשתוק. או אם כבר צריך לבחור בין ניסוח, שכשעומדים בפני השאלה אדומה ונוראה, לפני רע כזה או שלא היה רצון להגיב או לא יכולת להגיב, אם כבר עדיף לפזור לכיוון של חוסר יכולת בגלל בחירה חופשית שמשתוללת, מאשר חס ושלום לדבר על חוסר רצון אילו יכולת מלאה הייתה, אלא הקדוש ברוך הוא לא רצה. אם אין בידינו להכריע בסוגיה הזאת, ואין בידינו, אבל מה צריכה להיות הנטייה שלה? איזה תשובה כבר להעדיף? אם כבר, ברור התשובה על הסגבי מיטוץ. אם לא נוכי בצרה, תענו כביכול, יהיה מהם בצרה זו, יהיה מהם בצרה אחרת. אני בא להתייחס כאן לתגובות מסוימות שכפי שאמרתי נשמעו השבוע פי אנשים שאינם מושרשים בעולם של תורה ומצוות. אך צריכים לבחון את הדברים, אני אומר עוד פעם, אני לא מתייחס כאן לדברים ספציפיים שנאמרו, שצוטטו, אני מדבר על התפיסה ולגישה בפני שהיא נשמעת מזמן לזמן. אנחנו דווקא מתוך אמונה ודווקא מתוך רגישות מוסרית, במידה ואנחנו כבר באים לנסות להבין, אז כבר עדיף לפנות כיוון מתוך ענווה של ראיית השכינתה בגלותם, להצטער כאן בצער השם. כמובן, אם זה הכיוון שלוקחים, אז לכאורה קשה לגרוף את הלקחים. אם אתה בא ואומר לפני חטאים, אז אפשר לבוא לעטיף, תראו, זה מה שקורה, שוב ושוב. אבל חס ושלום, אותה טרגדיה איומה ונוראה תהפך להיות איזה מנוף, אפילו מנוף לשם שמיים. מה שכן, שלא לדבר על מנוף, שלא לדבר על משהו שאפשר לנפנף בו ולומר רעה, מה שברור זה שמעבר לכל מאמץ להבין ולהסביר, אנחנו חייבים בתגובה מסוימת, בהפקת לקחים מסוימים. אני לא מדבר כאן על לקחים פילוסופיים ותיאולוגיים, יש איזו תעשייה שלמה, אנשים שכותבים ספרים וגורפים הון תועפות כשהם מרצים על הנושאים האלה. אני מדבר כעת על התגובה היהודית, על תגובה של יראת שמיים, על תגובה של תורה ומצוות, והיא תגובה שמורה להיות מאוגנת בשתי נקודות. א', אומנה כל שאמרתי לפני שלבוא ולתרגם את זה למונחים שבפני חטאינו פשוט כמה שמו, זה מהמה. אבל בכל זאת, במידה, היות ואי אפשר לשלול גם את זה, אז ודאי שאחד המסרים אמנם צריך להיות, אני אלך עםכם בחבד קרי, מי יודע שמאיזה קשר ישנו ומה הקשר. אז לא במונחים סיבתיים ישירים של עונש X על עבירה Y. ואם היה אדם שכתב פעם שמשמש כמשגיח בישיבה, שכתב שאנשים, נשים נלקחו למשרפות עירומים מפני שהייתה פריצות בצניעות בחברה שבה נמצאו, אף לא לפומי, חס ושלום לחשוב לדבר כך. אבל בגדול במונחים של חז"ל, שמפני מה? על זה ודאי יש מקום לחשוב. וגם אם יוצאים מתוך הנחה של ענישה ישירה לא ניתן לדבר, אבל השיתוק המנוע על הפנים הזה אמנם ניתן לדבר, ושמה אותו כוח שאמור לפעול בניגוד לכל הכוחות, בניגוד לכל המזלות, בניגוד לכל החוקים, לכל היגיון, שמהכוח הזה לא הופעל במלוא עוצמתו מפני שכנסת ישראל הייתה ראויה לכך, ומתוך כך, לא בתור עונש ישיר אלא בדרך הטבע, ניתנה למכים, שמה כך. אם כך, אז ודאי שקיימת חובת תשובה לדאוג לכך שאומנם נהיה ראויים רחמי וחסדי שמיים, שהכוח הזה ער בהיקפו. אבל שנית, וכלל אותם אירועים נוראים, אלא לאור המצב ההיסטורי שנוצר, מבלי להתייחס למה נוצר וכיצד אתה למצוא אותו שלא יתחדש חס וחלילה. היות ומצב כזה נוצר, יש חובת תשובה גם במישור אחר, לא מבחינת תיקון אותם חטאים ואותם פשעים והחזרת עטרה ליושנה של מלכות שמיים לקיסר, אלא חובה של שליחות במציאות הזאת, באותו עולם שכעת נוצר, ושליחות שאמורה להיות שליחות כפולה לגבי קודשים דן אדמה בנדרים, הם שלוח כהנים, שלוח דידן ושלוח דרחמונה, הם פועלים למען הקדוש ברוך הוא, פועלים למען מקריב הקורבן למען הבעלי. במישור הזה, במציאות שלנו, השליחות המוטלת עלינו היא בבחינת שלוח דרחמונה ושלוח דידן כאחד. אנחנו בבחינת שרידי אש, כולנו עודים המוצלים, בין מי שהיה שם, בין מי שהיה כמוני על הפריפריה, ובין מי שכמותכם בכלל לא היה, ברוך השם, כולנו בבחינת עוד מוצל מאש. ומי שהוצל, הוצל והוא חייב להרגיש ככה למטרה מסוימת, כדי להגשים את הרעיון האלוקי בבריאה, כדי לדאוג שכנסת ישראל על ייחודה ויהודה, שאלה ימשיכו להתקיים ולהתקיים בתנופה. ולשם כך אנחנו צריכים להיות אישית חדורי תורה ויראת שמיים, וצריכים להיות חדורי תחושה שאת המסר הזה, את הדגל הזה, אנחנו חייבים להעביר הלאה. זה במישור של שלוח דרחמון, אותה שליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל לכנסת ישראל לאורך דרכה, היא כעת הועברה אלינו, ובמשנה תוקף בגלל המצב ההיסטורי שנוצר. מפני שאם לא אנחנו, מי לנו? ואם לא עכשיו, אימתי? זאת השעה וזה הדור, ובידינו המשימה. אנחנו כאן בפינת שלוח דרחמון, משימה קדושה עבור הקדוש ברוך. אבל לצד זה אנחנו בבחינת שלוח דידן, שלוחים של בעלי הקורבן, שלוחים של כל אותם יחידים וכל אותו ציבור, אלפים ורבבות וריבבי ורבבות, שנשרפו ונשמדו ונהרגו, שמתו עם שמע ישראל על שפתיהם, או אפילו בלי שמע ישראל על שפתיים, אבל שמתו בגלל שהם יהודים, שכל אחד ואחד הולך לעולמו על קידוש השם, שלכולם היו חלומות גדולים, חלומות שכללו הגשמת ייעוד כנסת ישראל וכללו הגשמה אישית, אותם חלומות נקטעו ונגדעו, והשליחות המוטלת עלינו כעת היא לא רק שליחות למען הקדוש ברוך הוא, היא שליחות של אותם קדושים וטהורים ברמה זו או אחרת שנספו והלכו לעולמם. את השרביט שהיה בידם הם העבירו לידינו, את חלומותיהם שנקטעו הם חלמו גם עבורי. מי שיש לו רקע משפחתי ישיר יכול להגיש את זה על בשרו. כל משפחת אמי, אני הנכד היחידי ששרד. וגם שתי אחדות, שתי אחיותיי. אני מרגיש שליחות לכל דוד ודודה, אלה ששקדו שם בישיבות טלס וסלבודקי, על התורה ועל העבודה, שאת תורתם אני חייב להמשיך, את משימתם להגשים, את שליחותם לממש. אבל גם מי שאין לו קשר אישי צריך להרגיש את השליחות הקולקטיבית הציבורית. אנחנו שולחים שכל אותם 6 מיליון היו להם ללא ספק חלומות שונים וחלומות מנוגדים ושאיפות סותרות, ואף על פי כן מה שטעם בלב כולם היה לב יהודי, ואת הלב הזה אנחנו צריכים להמשיך ולהחיות, ומתוך תחושה שמחויבות לא על קודש הבריחו אלא מחויבות להם. ובמישור הזה של עשייה והגשמה זה לא עניין של הסברים ולא של הבנה ולא של תיאולוגיה ולא של פילוסופיה ולא של סברות יותר טובות או פחות טובות, זה עניין של לשמור על הגחלת ולדאוג שהגחלת תהיה שלהבת. יש שנתנו לעניין הזה ניסוח שלישי, גם שבעצמו שרידי השואה, משריד שואה שכתב הרבה והרבה ברגישות ותבונה רבה, לא לגמרי מעט ששלומנו, אבל גישות רבה בעניין הזה. הם הופק להם פעם כתב שיש להוסיף את היד מצוות מצווה נוספת, לא לתת היטלר ימח שמו את הניצחון. לא לתת ליהדות לרדת לטמיון. אבל זה ניסוח שלילי. לנו כבני תורה, לנו כיראי שמיים, יש ניסוח חיובי, יש חזון נפרד שכנסת ישראל דוגלת בלורך הדורות, ואת החזון הזה אנחנו חויבים להמשיך ולהגשים, להגשים אותו למען קודש הבריחו ולמען כל אלה שמהם מסיבה זו או אחרת, למטרה הזאת זה לא משנה, ניתלה הזכות, ניתלה האפשרות להגשים ולממש. ומי שחי בתודעה הזאת, והיא הנקודה החשובה כאן, לא הסברים, צריך לחיות אותה כמרכיב בסיסי בתודעתו וישותו המוסרית והדתית כאחד, מתוך תחושה ותודעה היסטורית מקיפה ומעמיקה, ולחיות אותה כגורם מכוון ומדרבן במסגרת חייו. דובר כאן לא על פרט נוסף לכאן או לכאן, עוד קצת זהירות, עוד קצת מאמץ. המדובר כאן היא במסגרת כגדור מתוך כל ישותו של אדם, לתת אופי וצביון מסוים לכל קיומו, ממילא להשפיע תוכניותיו לחיים, היכן הוא חי ומה הוא עושה וכיצד הוא חי ולמה הוא מחנך, מה מסכת הערכה, מה סדר עדיפויותיו. כמובן גם לא קם כל בוקר ואומר זכות שעשה לך המלאק, לא קם כל בוקר רווי התודעה. הוא אדם קם כל בוקר וזוכר את המשרפות והמשתגע, אבל כמסגרת לקיומו ולחייו, כציון הנותן כיוון, התודעה הזאת שאדם חי כשריד ומוצל מאש, אבל עוד שרוצה לחיות לא רק כעוד, אלא רוצה בפירוש לזקוף קומה כחלק מכנסת ישראל הקמה לתחייה, התודעה הזאת היא צריכה לתת את הטון, לתת את התוכן, לתת את הצורה בכל קיומנו ודרכי. אז לא בדיוק מסר במובן התיאורטי, לא בדיוק לקח שניתן לתרגם אותו למונחים מחשבתיים, אבל זאת הדרישה והתביעה הבוקעת ועולה מאותה מציאות שפקדה את עמנו, מהמציאות שבתוכה אנחנו חיים ומהמציאות שלקראתה אנחנו נדרשים ונתבעים לשאוף.